אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
כשאני הייתי צעיר יותר, הסוג של דרג שעשיתי היה קצת פחות גרנדיוזי, אלא קצת יותר female impersonation. עשיתי הכל בשביל לעבור כאישה. היו מקרים שאנשים היו מתבלבלים. זה בעיקר היה קורה בברים חשוכים, כשהם היו מאוד מאוד שיקורים. זה קרה מספר פעמים עם נשים לסביות. זה קרה כמה פעמים עם גברים סטרייטים, וקרה לא מעט פעמים עם נהגי מוניות שהתחילו איתי. התופעה של נהגי מוניות שמתחילים עם אנשים שבדרג היא תופעה לא זרה. אני לא יודע מה יש דווקא באינטראקציה הזאת במונית. זה לא משהו שהוא ייחודי לדרג. אני במקרה שלי כמעט תמיד אני אומר, אחי, יש לך טעות.
גיל נווה ביום הוא הדובר של אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, אך בלילה הוא עוטה עקבים, שם נצנצים, פאה ומחוך, והופך להיות גלינה פורדברה, אחת ממלכות הדרג המפורסמות והוותיקות בישראל. היום בסקס אפיל גיל יספר לכם מה זה אומר להיות מלכת דרג, מה עושים עם כל הנצנצים ואיך מחביאים את החבילה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור ואיתי באולפן גיל נווה. הוא מוכר גם בתור גלינה פורדברה, אחת ממלכות הדרג הוותיקות והידועות בישראל, וביומיום הוא משמש כדובר אמנסטי אינטרנשיונל. מה קורה גיל?
מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
יש, איזה כיף שאתה כאן. גיל, אתה בעצם מלכת דרג מהראשונות בישראל, או מהמוכרות, או הידועות?
לא מהראשונות, מהמוכרות וותיקות בדור הנוכחי.
כן. כמה זמן אתה עושה את זה כבר?
אני מופיע באופן מקצועי מ-2001, שזה אומר כבר 21 שנה.
כן, זה כן. רציני.
כן, כן.
כן, זה לייפטיים.
כן, לגמרי. זה קריירה.
בואו נתחיל כבר מהבסיס כזה. מה זה דרג? איך התרבות הזאת נולדה?
קודם כל נתחיל בשאלה מה זה דרג, שזו שאלה נפלאה, כי בימינו יש לאנשים איזושהי הבנה בערך של מה זה דרג, אבל זו תפיסה מאוד מאוד צרה. אפשר להגיד תפיסה של גברים שמתחפשים לנשים וזהו, או גברים שמתחפשים לנשים וכל מיני דברים בסביבה. אז אני רוצה לפתוח את זה טיפ טיפה אחורה, לקחת אחורה, לשאול מה זה המושג דרג היסטורית. המושג דרג קווין מגיע מסלנג בריטי. סלנג בריטי מתייחס לדרג קווין. זה לבוש, וקווין בעצם היה התייחסות לכל מי שבולט בשטח, חריג בשטח. ספציפית, בהקשר המגדרי, לא בדיוק הקשיבו להגדרה של מה זה גבר או מה זו אישה ואיך הם אמורים להתנהג. זאת אומרת,
לא ציטו לנורמות המגדריות המקובלות.
בדיוק. ואלה שלבשו את השונות הזאת, התגאו בה, הוציאו אותה, בעצם ביטאו את זה בין היתר, בעיקר בין הבגדים, כי באמצעות הבגדים.
על איזה שנה אנחנו מדברים בערך?
אז השימוש הראשון במושג דרג קווין היה פחות או יותר בסוף המאה ה-19. יש באירופה שימוש בזה כלפי מופיעים מסוימים, והיה בארצות הברית, עבד משוחרר, ויליאם דורסי סוואן, שהיה הראשון שהשתמש במושג על עצמו, I am the queen of drag.
הוא היה גבר שחור בעצם?
אני אשתמש במונחים של התקופה, הוא היה בעצם בן לעבדים משוחררים, עבד משוחרר בעצמו, שהופיע הרבה מאוד בבגדים של נשים, ועשה הרבה מאוד מופעים מאוד מאוד ססגונים, הוא היה גם פעיל פוליטי.
מה, בתיאטראות? במועדונים קטנים?
באירועים של מה שאפשר לקרוא, אירועים של הקהילה, אירועים יותר קהילתיים, זה לא היה תיאטראות גדולים ומכובדים, אם כי כבר אז היו מופעים של דרג מאוד מאוד פופולריים בארצות הברית, בתיאטראות המכובדים יותר, במרכאות מכובדים כמובן. בסוף המאה ה-19 אנחנו רואים, השימוש הראשון בדפוס במושג דרג קווין, אם אני לא טועה, היה בתחילת המאה ה-20. והשימוש הראשון במונח דרג קינג, שזה בכיוון ההפוך, זאת אומרת אדם שנולדה כנקבה ומופיעה כגבר, אם אני לא טועה, היה בשנות ה-50, יכול להיות שבשנות ה-70, אני מצטער, אם אני לא מדייק פה ב-20 שנה, בכל זאת, הדקדוק פה הוא פחות חשוב מבחינת התאריכים. מה שחשוב להבין הוא שאם אנחנו לוקחים את זה שהרעיון הוא ללבוש את השונות שלנו ולהחצין אותה, או ללבוש את השונות שלנו ולתת לה מקום באמצעות הבגדים, אז בעצם דרג הוא במהות שלו, מה שאני מגדיר, ההגדרה שלי, זה מופע של אי ציות מגדרי. אפשר להתווכח על מה זה מופע. אפשר להגיד שכל פעם שאת יוצאת לרחוב במכנסיים זה בעצם מופע. אבל בימינו, מכיוון שזה כבר כל כך שחוק ונשים לפחות בתרבות...
יש את המשפט, you are born, we are all born naked and the rest is drag.
נכון, משפט שרופול אנדרי צ'ארלס, מלכת הדרג הכי מפורסמת בעולם בימינו, בעצם נכסה לעצמה. היא לא זו שהמציאה אותה. ואני לא רוצה להתעסק פה, אני לא רוצה פה לפתוח תיבות פנדורה, אבל לא רק שאם אנחנו נולדים עירומים והכל זה דרג מעבר לזה, כי דרג פירושו לבוש, אלא הבחירה להתגאות בזה, להתגאות בשונות הזאת, היא זאת שהופכת את זה למופע או ספקטקל.
לעומת סתם גבר שמתחפש לאישה ומגלם אותה.
תכף אנחנו ניכנס למורכבויות האלה, אבל נגיד אם אני משווה את זה, לעומת אנשים שהם גם על מה שנקרא הקשת הקרוס דרסרית הזאת, המטריית קרוס דרסינג הנהדרת הזאת, שהם לא עושים את זה לצרכים של הופעה, אלא עושים את זה או לצרכים אישיים.
של עינוג מיני נגיד.
או של עינוג מיני, או מתוך איזשהו צורך מגדרי, או מתוך... שלבים ראשונים של טרנסג'נדריזם. זאת אומרת, הקשת הזאת של קרוס דרסינג, הקשת הזאת של טרנסג'נדריזם, זה הכל מאוד מאוד קרוב, זה לא מדע מדויק, אין לנו כאן הבחנה, זה זה וזה לא זה. עכשיו, בהקשר של אנשים שמופיעים, למשל ניקח את זה הוא זה, שמופיעים מלא 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 בתפקידי נשים, אצלם בתוכנית, גם בימינו, מבחינתי, הם לא צריכים להגיד, שהם עושים דרג, הם לא צריכים להזדהות כמלכות דרג, בשביל שאני אגיד שהם מבצעים דרג.
איזה עיתון את קוראת, אולה?
אני קוראת עיתון על מנועים.
את אוהבת מנועים?
כן, מנועים, אגזוזים, רכיבה, כן, כן.
העיתון שלי נורא משמם, אין אף אחד שאני מכירה. איפה? במודעות אבל.
וואלה. למרות שהם כן עונים על ה... על הדפוסים המגדריים הרגילים, לא?
יפה, אז הם כן, תכף אנחנו ניכנס למורכבות של מה דרג עושה, כי יש כל מיני סוגים של דרג, אבל אנשים שכן מבצעים להופעה איזה שהם חילופי מגדרים, באופן שכולנו בעצם מודעים לזה שיש חילוף מגדרי, אז זה מבחינתי, כן, זה סוג אחד של דרג. עוד סוג של דרג, ואנחנו מדברים פה מושגי מטריה מאוד מאוד מכלילים וגדולים, זה כשאנשים... עושים הופעה שהמטרה שלה היא אי-ציות מגדרי, למשל, נשים שמופיעות כדרג קווינס, ולמשל, נולדו כנקבות ומופיעות בדמות בימתית מוקצנת, ואז הן צריכות לאמץ לעצמן, בעיניי, את ההגדרה של דרג בשביל שזה יהיה דרג. זאת אומרת, אם לדוגמה גילה אלמגור, עולה על במה ומבצעת דמות מאוד מאוד מוקצנת.
השחקנית מאוד, והשחקנית.
השחקנית והשחקנית, הנפלאה. עושה דמות מאוד מוקצנת, גדולה מהחיים, דמות שהמאפיינים המגדריים שלה מאוד בולטים, לא יודע אם זה נגיד סממני מגדר כמו ציצים גדולים, עקבים מופרכים וכו', והיא לא אומרת שזה דרג מבחינתה, אז אני לא אתייחס לזה כאל דרג, אני כן אתייחס לזה כאל משהו קרוב לי. אבל אם היא, השחקנית
מה שחשוב זה ההגדרה העצמית של השחקן
יפה, אז זה תלוי, שוב אנחנו מדברים פה על מופע של אי-ציות מגדרי ואם האי-ציות הזה דורש ניחוס של ההגדרה או לא דורש ניחוס של ההגדרה, יש מקרים שבהם זה לא דורש בעיניי ויש מקרים שבהם זה כן, גם הרבה מאוד פעמים כשמדברים על דברים היסטוריים אין לנו בכלל את האפשרות לדעת אם הבן אדם מתייחס לעצמו כדרג או לא, אז אנחנו נתייחס כדרג בסימן שאלה.
בשיחה מוקדמת אמרת לי שאפילו יש מבחינתך סממנים של דרג כבר בתנך.
נכון מאוד. קטונתי מלקבוע קביעות היסטוריות תנכיות גרנדיוזיות, אבל אומר הרמב״ם, יוסף אבינו היה סורק בשערו ומפלבל בעיניו כנערה. כלומר, פרשנים מודרניים, פרשני מקרא מודרניים, אומרים, בסופו של דבר, הבעיה עם יוסף לא הייתה רק שהוא היה החביב על אבא שלו, אלא גם שהוא היה אוכצ'ה מביכה לאחים שלו, הוא היה נשית כמו תכשיט, כמו שאנחנו אומרים בימינו, וזה היה מאוד מאוד קשה לאחים שלו, ובנוסף, כשהוא נמכר לישמעאלים, שוב, זה פרשנויות מודרניות, אני נשען כאן על אחרים, אני לא טוען את זה בעצמי, פרשנויות מודרניות טוענות שלא סתם הוא נמכר לישמעאלים בשביל שיחיה איתם ויהיה רחוק מהם, אלא הוא נמכר במסגרת עסקת סרסרות. קחו את האוכצ'ה המביכה הזאת ותאנסו אותה כמה פעמים ביום שאתם רוצים.
וואו.
כי זה גם משהו שהיה די נהוג אז, לפי מה שאנחנו יודעים מכל מיני עדויות היסטוריות. כן חשוב להגיד, יוסף לא סתם פרח במצרים. במצרים הייתה תרבות היסטורית מאוד מאוד מקובלת של בין מגדריות. חלק מסממני הפרעוניות, למשל, גם לפרעוניות נשים, היה זקן מודבק.
נכון.
חוץ מזה,
אנחנו מדברות על זה בפרק על הדילדו הראשון בהיסטוריה עם
וואו, החיות. מדהים, כן. מדהים. אז בהקשר של עממי האזור, עממי כנען, מצרים, זה, כל התרבויות באזור בעצם היו הרבה מאוד דרכים לקבל, כמעט כל התרבויות העתיקות, אנחנו רואים בהם מופעים היסטוריים של אנשים שלא צייתו להגדרה של מה זה גבר, מה זו אישה, לפי איך שאנחנו מכירים אותה כיום. מה קרה? וזו כן פרשנות.
אז אולי שלי. ההגדרה היא פשוט נורא חדשה, יחסית,
יפה, במונחים אז
היסטוריים.
אז קודם כל ההגדרה היא חדשה. מעבר לזה, הגישה לאין משהו באמצע, היא גישה מאוד יודאו-נוצרית. גם אומצה חלקית על ידי האסלאם, אבל היא גישה מאוד מאוד יודאו-נוצרית. או איך אני קורא לזה? בא האדם הלבן, הרס הכל. זה היסטורית. אבל גם זה, גם בתרבויות הלבנות ההיסטוריות, למשל, בתרבות הנורדית, תור ולוקי, עכשיו אנחנו לא מדברים על הגיבורים של מארוול, אנחנו מדברים על הגיבורים ההיסטוריים במיתולוגיה הנורדית, הם כל הזמן היו עושים קרוס דרסינג. נכון, הם היו עושים קרוס דרסינג לצורכי לחימה, הם היו עושים קרוס דרסינג לצורכי אותה טכניקה כמו הסוס הטרויאני למשל, שהם היו מתחפשים לנשים באופן מאוד מאוד משכנע, כי בכל זאת לוקי אשליות וזה, הם היו נכנסים למחנה היריב.
מה כדי לפתות?
כן, מפתים אותם, נכנסים ואופס, משמידים את כל האויבים כי הם כבר בתוך המחנה. זה לא רק שם, אנחנו רואים את זה גם, יש את האגדה, אנחנו מכירים את זה מדיסני, אבל האגדה הסינית על מולן, שאני לא יודע מה לשון הפנייה הנכונה למולן, אז אני אדבר עליה כאישה, נולדה כאישה והייתה חייל, והייתה חייל גיבור, ובאגדה של דיסני כמובן הם ניקו הרבה מאוד דברים שם מהסיטואציה. חלק מהסיפור הוא שכנראה הגבר שהתאהב בה, התאהב בה כנראה בגלל שהוא חשב שהיא בחור.
I can explain.
So it's true. I knew there was something wrong with you. A woman. Treacherous snake.
My name is Mulan. I did it to save my father.
היו בכלל לאורך ההיסטוריה המון מקרים הפוך כאלה של נשים שהתחפשו לגברים כדי להיכנס לתפקידים גברים שנאסרו על נשים.
נכון מאוד, זו תופעה היסטורית מאוד מאוד ידועה, ולא רק זה, גם ספציפית לצורכי הופעה, כי אנחנו מדברים כאן על יציאות מגדרי לצורך הופעה, אז באופרה הסינית, שזה מוסד מאוד מאוד עתיק, תמיד, שוב, אסור לנשים להופיע, מה עושים? ניתן לגברים להופיע בתפקידי הנשים. בתיאטרון היווני העתיק, ברומא העתיקה גם, יש המון עדויות היסטוריות לכך שזה תמיד היה קיים. בתרבויות ילידיות אמריקאיות, מה שאנחנו קוראים אינדיאנים, אנשים שהיו באמצע, מה שהם, היום אנחנו מבינים כינו two spirits, הם הרבה מאוד פעמים פשוט היו אנשים שלא היה ברורים, הם גבר או אישה, והיו להם תפקידים מכריעים בתוך השבט. הם היו שמנים, הם היו מנהיגים לפני מלחמה, הם היו מברכים. אחת התופעות הכי מעניינות, למשל, יש קסטה שלמה בהודו שנקראת היג'רה. וההיג'רות, בימינו אנחנו יודעים להגיד שהן רובן טרנסיות, אבל הן לא רק ברובן טרנסיות, הן קודם כל ממלאות תפקיד חברתי של גם זונה וגם קדושה. זאת אומרת, הן מנודות לחלוטין, זו אחת הקסטות היחידות שאת לא נולדת אליהן, אלא את מנודה לתוכה.
כמו עונש?
כן, והן חיות ביחד, על פי רוב הן מתפרנסות מזנות, אנחנו מדברים היסטורי, בימינו דברים כבר השתנו, על פי רוב הן מתפרנסות מזנות, ואו ממתן ברכה לרך הנולד, או מלנהל טקסי קבורה, או טקסי אבלות, זה לא טקסי קבורה, טקסי אבלות מסוימים באזורים מסוימים. למה זה? כי הכללה שלהן, המנודות, היא הכללה הכי חמורה שיש. אז עדיף שנשלם לכסף שהיא תברך את הרך הנולד, על פני שהיא תקלל אותו.
וואו.
כן. עכשיו, הקסטה הספציפית הזאת, יש להם גם טקס ענקי בעיר שנקראת קובגם. הן מתבססות על המיתוס ההודי שבו האל וישנו החליף את מינו בעסקה עם קלי כדי לנצח את האויבים, ואף אישה לא הסכימה להתחתן איתו, אז היא החליפה את המין שלו כדי שיוכל להתחתן עם החבר הכי טוב שלו, ואז הוא התחתן, כי הוא לא רצה למות לא נשוי, ואז הוא התחתן.
רק לא רווק.
בדיוק. אז אנחנו רואים המון המון הצדקות היסטוריות להיות במה שאנחנו קוראים אי ציות מגדרי. שוב, ההבחנה, ההרחקה של מופע וההבדלה בין מה זה דרג למה זה טרנס, אלה כולן הבחנות יחסית חדשות, לכל המוקדם שנות ה-60. אבל בסופו של דבר זה הכל מאוד מאוד קשור ביחד. וכשאומרים שדרג זה דבר חדש, או שטרנס זה דבר חדש, או שתפיסות שונות של מגדר ומיניות זה משהו חדש, אני אומר, חברים, בולשיט, תלמדו היסטוריה. בעצם זה דברים שתמיד היו מאז ומעולם. פשוט עכשיו אנחנו משתמשים במילים אחרות כדי להבין אותם, כדי לתת יותר מקום לאנשים שבמשך הרבה מאוד שנים סבלו מהדרה ודיכוי וכן הלאה וכן הלאה. ודרג בתוך כל הסיפור הזה הוא, נקרא לזה, הזווית המנצנצת היפה והכיפית.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אתה עצמך מופיע ברחבי ישראל, בא לך לספר קצת מה מייחד את הדמות שלך ואיך בראת אותה? מבחינת מקורות השראה למשל.
אוקיי, אז אני בתור ילד בירושלים של שנות ה-80, הייתי חריג בנוף, אני הייתי באמת בהיעדר הגדרה אחרת, אני הייתי ממש סיסי בוי לכל דבר ועניין, שיחקתי עם ברביות, שיחקתי עם הבנות, אני רקדתי מגיל 5, ניג'סתי להורים שלי בערך מגיל 3, שימצאו לי חוג בלט, הייתי ממש, כמו שאמרנו על יוסף, הייתי פליימינג אוכצ'ה שמביכה את האחים. לא היו חסרים מקרים שהייתי מתגנב לארון של אמא, גונב נעלי עקב, גונב מפית, מסתובב בבית.
אמא שלך ידע על זה?
ככל הנראה כן, יש גם תמונות שלי מגיל 3, כאילו שמרחתי ליפסטיק ואני נראה מאושר לחלוטין, ואני משרשרת שלי, זה תמונות שרואים פתאום, אוקיי, הילד מאושר, משהו.
כאילו נולדת לתוך זה בעצם.
Pretty much. הייתי קצת חריג בנוף מהבחינה הזאת, אני זוכר שבתור ילד ראיתי בפעם הראשונה את טוביה צפיר בטלוויזיה עושה יחד עם הבנות של הבלט הישראלי את הקטע של הברבורים הקטנים מתוך הגן הברבורים, ואני הייתי, וואו, זה טוביה צפיר שאני כל כך אוהב, עושה תפקיד מדהים. אגב, הערה, כשטוביה צפיר עשה חיקויי נשים באופן מזלזל, זה עבר חלק. כשהוא היה צוחק על גולדה, זה עבר חלק. כשהוא עשה את גם ברבורים במלוא הרצינות עם הבנות של הבלט הישראלי, זה שבר סיעי מכתבי תלונה לרשות השידור בזמנו. תקנו אותי אם אני טועה, אם מי מהמאזינים פה או טוביה צפיר, תודה לך, אני חייב לך הרבה מאוד מהבריאות הנפשית שלי.
גדול.
אז אני זוכר שזה היה דברים מאוד מאוד בולטים, ואז בשנות ה-90 פתאום דרג ממש ממש התפוצץ בארץ, היה את בנות פסיה, פרסיה למלכת המדבר, המופע הנפזה, כולם דיברו על המופע הנפזה של בת שבע, שיש שם גברים בשמלות, וזה היה לגיטימי, וכל הדיבור נעשה חיובי, ולא ידעו בדיוק להבדיל בין דרג לבין דנה אינטרנשיונל, אבל גם דנה אינטרנשיונל הייתה גם חריגה בנוף מהבחינה הזאת, והיא חגגה את מי שהיא, ומהר מאוד, כבר בחטיבת ביניים, אני התחלתי פה ושם לעשות חיקויים של המנהלת, חיקויים של המורה הזאת, במופעים של בית ספר וזה. עשינו פה ושם נמברים, כי גם המורות, גם היו להם עיניים בראש, אז הם קלטו במה מדובר, ואובייסלי, אני לא הייתי היחיד, אבל אני כנראה הייתי היחיד שהיה ממש עד כדי כך מוחצן שהיה לו נוח. אז אני זוכר שלמשל ב-98, במופע סיום של כיתה ת' חטיבת הביניים רנקסן בירושלים, כל נבחרת הכדורסל שזכתה באליפות ירושלים באותה שנה, כבוד, עשו יחד איתי נאמבר של צעירי תל אביב, של זה השיר שירגיז את כל הגברים, שזה שיר נפלא.
נהדר.
ואז מבחינתם, אני כבר הייתי כאילו מנוסה, הם כבר התייחסו אליי כאל מנוסה. ואז פחות או יותר באותו זמן אני כבר התחלתי לצאת מהארון, התחלתי לצאת לאירועים של הקהילה, והתחלתי להסתובב עם הדרג קווינס של ירושלים, עם ליידי די ודי ודי, ומהר מאוד נוצרה חברות מאוד מאוד קרובה, אני הייתי נושא הכלים שלהם במשך זמן.
מה, מחזיק להם את תיק האיפור?
מחזיק להם את תיק האיפור, עומד ובוהה בהם בזמן שהם מתאפרות, קצת בדומה לאיך שאני הייתי עומד ובוהה באמא שלי כשהייתה מתאפרת, או עומד ובוהה ומסתכל על אבא שלי כשהוא היה מתגלח, כי זה דברים שילדים עושים. אבל עכשיו היה לי את זה בתור טינג'ר, את האופציה בכלל לעשות את זה.
כאילו קסמת מזה ממש.
ממש, לגמרי. והסתובבתי איתם, ולמדתי חלק מההומור שלהם, הגיע חלק מההומור כבר. לא האמנתי שהדבר המופלא הזה של דרג, קרוב אליי באיזושהי צורה ואופן. ואז אחרי זמן מה אמרתי להם, טוב, תורי, גם אני רוצה לנסות. אז קודם כל, זה היה מאוד מצחיק, כי דיו די אמרה, אוקיי, סבבה, נצטרך לעבוד, אבל סבבה, כי המבנה גופני שלי הוא מאוד מוצק. גם עכשיו, אומנם אני מאוד שמן, אבל לפני 40 קילו,
זה לא נקרא.
לפני 40 קילו, אני הייתי רקדן, והייתי יחסית שרירי, אז היה צריך הרבה מאוד לעבוד טכנולוגית, כדי שאני במרכאות אעבור. והתגובה של אחד האנשים סביבי הייתה, אבל אתה כזה גברי. שוב, האי הבנה שדרג יכול להיות כל דבר.
גם היום זה הרבה יותר פתוח.
נכון, גם היום זה הרבה יותר פתוח ממה שזה היה פעם. אבל גם זה גם לא מדויק, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי לוקיישן. אנחנו רואים לאור ההיסטוריה גם מלא דוגמאות של ג'נדר פאק, ג'נדר בלנדינג, לגמרי חופשי. באוסטרליה יש המסורת של זה, בבריטניה יש מסורת של זה.
סן פרנסיסקו בטח.
סן פרנסיסקו בוודאי, זה לא חסר. הצורך שלנו להיחס בהגדרה של זה דרג וזה לא, הוא קצת בואו, תשחררו.
זה גם ויכוח פנימי כזה, בטח, בין מלכות.
אבל זה לא רק ויכוח פנימי. זה לא רק ויכוח פנימי. אני אתן כאן בסוגריים, אני במשך תקופה, הייתי מהרכב המייסד של פאות קדושות. הרכב הדרג המאוד מאוד מפורסם בארץ.
עם ציון הפטריות.
ציון הפטריות, דיוודי, תלול הבונט.
לימים היה להם גם שיתוף פעולה עם צביקה פיק וסדרה בהוט, אני זוכר.
נכון, אז... אני הייתי מהרכב המייסד של זה, אני עזבתי את ההרכב באיזשהו שלב, אבל אחד הדברים שאנחנו שמענו הרבה מאוד, מאנשי מקצוע מכובדים מאוד, אני לא אזכיר את שמם, אנחנו הזמנו אנשים להופעות שלנו, אנחנו אמרנו שיקח אותנו סוכן, שיקח אותנו בימי, משהו, וחלק מהתגובה שלהם הייתה אז, ואנחנו מדברים על 2006, 2007, 2008, אבל זה לא דרג. אבל, מה זאת אומרת, אבל זה לא דרג.
למה?
כי הם החליטו מה זה דרג, והם יודעים מה זה דרג, אף על פי שהם לא עשו דקה אחת של דרג, הם פשוט אנשי תיאטרון, אז הם יודעים יותר טוב מכולם. לא, זה לא הסיפור. אנחנו עשינו דרג מאוד מסוים, וזה לא השתבץ בסוג הדרג שלהם. עם הזמן, כמובן, גם אם דעות נפתחו, המופע השתפר, לשמחתנו הרבה, פאות קדושות הצליחו בלעדיי, ועשו עבודה מדהימה. עכשיו, אני אחזור אחורה לגבי הדמות שלי. כן. אני באופן מקצועי התחלתי להופיע באמת רק ב-2001. לקח לי המון זמן לגבש את הדמות. האלמנטים הראשוניים שאפשר להגיד שעדיין מאפיינים אותי, sense of community מאוד מאוד חזק, תחושה מאוד מאוד מחויבות לקהילה שלי ושסביבי, צורך מאוד מאוד רציני, לקחת את זה ברצינות, גם אם אני עושה דברים דבילים, לקחת את הדביליות ברצינות, כי צחוק זה דבר רציני.
מבחינת חזרות וכל ה...
מבחינת חזרות, מבחינת גישה, מבחינת...
פרטים, תשומת לב לפרטים.
מבחינת הכבוד העצמי שאני דורש. זאת אומרת, אני דורש מהסביבה שיכבדו אותי, אז אני קודם כל צריך לכבד את עצמי. אבל הרבה מאוד אנשים בתחום, לפחות אז, אני יודע להגיד שגם בימינו, מסתכלים על זה כעל... התגלגלתי במקרה לתחום, התגלגלתי במקרה למקצוע, תמיד רציתי להיות שחקן, לא יצא לי, אז הנה אני הולך לזה. זה לגיטימי, אבל הרבה מאוד פעמים יצא לאותם אנשים לא ממש לכבד את עצמם. גם הרבה מאוד אנשים, במיוחד אנשים שבולטים בנוף, חוטפים כזה בקלש מהסביבה שיוצא להם לזלזל בעצמם.
גם היום?
באוטומט, גם היום, באוטומט, באוטומט. זה בסדרה, המרוץ לדרג של רופול, מדברים על זה כעל ה-inner saboteur, שזו תיאוריה פסיכולוגית שהיא כבר עבדה להקל אחות בשנות ה-60, אבל משתמשים במונח הזה כי זה פסיכולוגיה בשקל וזה מאוד מאוד נגיש. זה הרבה יותר מורכב, אבל זו תופעה ידועה שאנשים מאוכלוסיות מודרות או שחווים הרבה מאוד דיכוי בחיים שלהם, באופן אוטומטי הם מזלזלים בעצמם, זה יכול להיות תסמונת המתחזה, זה יכול להיות דברים כאלה. זה משהו שאני עוד מהרגע הראשון לא היה. לא היה, אולי כי אני מגיע מרקע פריבילגי יחסית, אולי כי אני יודע שאני לא טיפש, אולי כי אני מגיע מרקע של אומנות ויצירה, אז אני ידעתי כבר מראש לבוא עם האף למעלה. אז עכשיו, כשאני כבר הרבה מאוד שנים לא עוסק בתחומים אחרים שאינם דרג, אני עדיין יודע לדרוש את אותו הכבוד שאני ידעתי לדרוש כשאני הייתי רקדן. אני עדיין יודע להתנסח באותו האופן שחברים שלי שהם אקדמיים בתחומים אחרים, אף על פי שאני אינני אקדמי, אני יודע להתנסח, I speak the language.
כן, כן, כן. אבל אני תוהה מה הרגשת אישית כששמת מסקרה ואודם ועלית בפעם הראשונה שלך להופיע.
אותו הדבר שהרגשתי באותה תמונה בגיל 3, שרואים שאני עם שרשרת של אמא שלי וליפסטיק, אושר שקשה להסביר אותו חוץ מאושר אילאי ואיזושהי השלמה. עכשיו, כן, היה כאן איזשהו דיסוננס בין איך שאני נראיתי בפועל. אלוהים ישמור, אני שומר את התמונות בגלל הערך ההיסטורי שלהן, לא בגלל שאני גאה בהן, אבל יש איזשהו דיסוננס בין איך שנראיתי לבין איך שאני הרגשתי, שזה עובדה שזה קורה עדיין, זה כל מי שאי פעם מסתכל על תמונה שלו מלפני 10 שנים יכול להבין על מה אני מדבר, אבל זה קצת יותר באקסטרים. יחד עם זה, גם חשוב להגיד, מאפיין ספציפית לדרג שלי, זה שהוא גם איזשהו ביטוי של התחושות המגדריות שלי. כלומר, ביום יום אני חי ועובר ברחוב כגבר לכל דבר ועניין, הרבה יותר קל, במיוחד שאני לא פותח את הפה ולא מדבר עם הידיים, הרבה יותר קל לחשוב שאני רואה חשבון סטרייט משעמם, מאשר, כל הכבוד לא רואה חשבון סטרייט משעמם, כן? אבל...
אל תבריח אותם.
חס וחלילה. הרבה יותר קל לחשוב את זה מאשר לחשוב שאני בכלל דרג קווין ושאני אקטיביסט גם בעניינים אחרים, זה לא משהו ש... אבל בפנים, אני לא מזדהה כגבר, אני גם לא מזדהה כאישה, אני איפשהו על הקשת הזאת, אני אומר, אוקיי, אני לא אבינארי, אני אומר איפשהו על הקשת, איפשהו על המקום הזה. הדבר הכי קרוב שהייתי יכול לומר, אבל אני לא אומר אותו על עצמי, זה הדבר הזה של two spirits, אבל אני לא אומר את זה על עצמי, כי אני לא native American, אני לא...
אז היית מוער שכשאתה עולה על הבמה, אתה מרגיש יותר שלם עם מי שאתה? זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה מגיע למיצוי של איך שאתה מרגיש מבפנים?
אני מרגיש שכשאני בדרג מלא, אני מרגיש שזה נותן איזשהו משהו שיושב ו... לא מציק, אלא איזשהו משהו שקיים, מקבל מענה. זה קצת כמו, עכשיו, אחרי 20 ומשהו שנה שאני עושה את זה, זה כבר בנקודה שבה, נניח, תמיד רצית ללכת לעשות פילאטיס, אז את הולכת לעשות פילאטיס פעם בשבוע, או פעם בחודש, אז זה נותן מענה על הצורך הזה. אבל עכשיו אני כבר בן אדם מבוגר שעושה את זה איקס שנים, אני יותר מרגיש, למשל, יותר ממה שאני מרגיש שלם כשאני בדרג, אני יותר מרגיש למשל את זה שהדבק ריסים שורף לי, והמחוך מציק לי, ושקשה לי לנשום, כי אני כבר הרבה פחות רזה ממה שהייתי פעם. אבל על הבמה עצמה, כי אני פרפורמר, ולא משנה מה אני מופיע, אני מרגיש בבית. זה המקום שבו אני מרגיש הכי בשליטה, זה המקום שבו אני מרגיש שאני יכול ממש להאכיל אלפים מכף היד שלי.
יוצא לך שמתחילים איתך כשאתה על דרג?
אז זה משהו שקורה פחות ופחות במקרה שלי, אני חושב שבכל זאת יש כאן עניין של אייג'יזם, אבל לא סתם. חלק מהעניין הוא שכשאני הייתי צעיר יותר ודרג, הסוג של דרג שעשיתי היה קצת פחות גרנדיוזי, אלא קצת יותר מה שאנחנו חושבים במונח המקצועי, female impersonation, קצת עשיתי הכל בשביל לעבור כאישה, אז היו מקרים שאנשים היו מתבלבלים.
וואו.
לא מאוד, לא מאוד, זה בעיקר היה קורה בברים חשוכים, כשהם היו מאוד מאוד שיקורים, זה קרה מספר פעמים עם נשים לסביות, זה קרה כמה פעמים עם גברים סטרייטים, וקרה לא מעט פעמים עם נהגי מוניות, שהתחילו איתי.
וואו.
עכשיו, התופעה של נהגי מוניות שמתחילים עם אנשים שבדרג היא תופעה לא זרה, אני לא יודע מה יש דווקא באינטראקציה הזאת במונית, אולי זה כי זה האינטימיות וכי זה סיטואציה שמאפשרת את זה, זה לא משהו שהוא ייחודי לדרג, זה לא משהו שהוא ייחודי זה גם, אני מניח שזה לא משהו שמאפיין נהגים מוניות בהכרח. בכל מקרה, אני במקרה שלי, כמעט תמיד אני אומר, אחי, יש לך טעות. או, אני חושב שהתבלבלת. לפעמים, התגובה לזה היא, לא, אני לא התבלבלתי, אני בדיוק מה אני יודע מה אני רוצה, מה אני רוצה. ואז אני צריך כבר להיכנס להסבר שזה לא מה שמעניין אותי, אני לא עושה דרג מטעמים מיניים, זה ממש סבבה אם אנשים עושים דרג מטעמים מיניים, בכיף שלהם, שיזרמו.
מה זה דרג מטעמים מיניים?
זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שמופיעים בדרג, וגם בנוסף לזה שהם מופיעים, אז גם בחדר המיטות גם משתמשים בטכניקות של הדרג בשביל למלא, לממש פנטזיות, לממש את התשוקות המיניות שלהם, וזה ממש סבבה לגמרי. מה קשה לי עם הסיפור הזה? קשה לי עם הסיפור הזה שהרבה מאוד אנשים שעושים את זה, גם בקהילת הדרג, מתייחסים אל זה כאל הפרי האסור. תעשו מה בא לכם, תעשו מה שאתם רוצים, תהנו מסקס.
די למשטור.
בדיוק, מה זה משנה אם אתם עושים את זה עם איפור או בלי איפור? תעשו ותהנו ובכיף שלכם, ומה זה משנה אם אומרים לכם, הזיפים שלך דוקרים אותי, או אומרים, כאילו, בואו, גם לסטרייטים, הכי סטרייטים בעולם, יש מקרים שהזיפים ברגליים דוקרים.
כן, כן, ודאי.
אז זה לא משנה. זה גורר הרבה מאוד פעמים, שוב דיברנו על היחס העצמי, היחס המזלזל העצמי, הרבה מאוד זמן אנשים היו מדברים על זה בשושושו, או הסוטים, או התחיל איתי סוטה לפני כמה ימים וזה, עכשיו, ממי, מה זאת אומרת התחיל איתך סוטה? תהני מזה, יופי שהוא סוטה במרכאות, הוא לא סוטה, הוא נמשך אלייך, מה זה אומר על עצמך אם את חושבת שמי שהתחיל איתך הוא סוטה? זה מאוד מאוד, עכשיו, זה יכול להיות בדיחה, אבל זה פשוט מרגיז אותי.
אני מבינה. בא לך לספר טיפה inside information, כזה איך, מה אתה עושה פיזית כדי להפוך לאישה?
את מתכוונת איך מסתירים את העוגיה. כן.
במילים אחרות.
איך מחביאים את המלפפון? מה עושים עם הנקניקייה?
מה עושים עם הנקניקייה?
יפה. אז באופן כללי לדרג, לא משנה אם זה דרג קווין או דרג קינג, או באמצע, אנחנו מזהים בעצם את הסטריאוטיפים הגופניים, וגם סטריאוטיפים התנהגותיים, של מה זה גבר ומה זו אישה, ואנחנו מנצלים את זה, משחקים עם זה. זה אומר, בהקשר של הגוף, לשנות את כל מה שבולט, ואת כל מה שלא בולט. זאת אומרת, אם לי אין ציצים, אז אני מוסיף ציצים, אני לא חייב, שום דבר מזה הוא לא חובה, תירגעו, לא כל אנשים יש להם ציצים, בסדר, סבבה, אוקיי? רוב הנשים, אין להם בליטה במכנסיים, ולכן הרבה פעמים הדרג שאני עושה, אני בוחר להסתיר. מה עושים? אנשים שקצת רגישים, תיזהרו בבקשה, הנה עזרת ריגר בשבילכם, לוקחים את האשכים, ודוחקים אותם למעלה, אל תוך תעלת האשך. תעלת האשך זה המקום שממנו כעוברים מתפתחות או השחלות או האשכים, וכשנולדים, אם נולדים עם אשכים, אז הם נופלים אל סק האשכים, אז לוחצים למעלה, בפעמים הראשונות זה כואב, מאוד, ואז אחרי זה כבר מפסיק לכאוב.
הם מכחילים גם?
לא. אם בתהליך הזה האשכים מכחילים, לרוץ לבית חולים, לעוף לבית חולים, כי סימן שעשיתם משהו מאוד לא נכון. לוקחים את האשכים, דוחקים אותם חזרה לתעלת האשך, ואז משתמשים בעבר המין עצמו, כדי ממש לדחוף אותו אחורה, כדי שימנע מהם ליפול בחזרה, ואז לובשים או תחתונים מיוחדים, או מדביקים עם מסקינג טייפ, או משתמשים בכל מיני סוגים אחרים של דברים צמודים, כדי שזה לא ייפול. שוב, דיברנו על זה שאם משהו מכחיל, או משהו כואב יותר מהשקר, כאב הראשוני, לרוץ לבית חולים, כי זה לא... אני יודע להגיד שאני במשך 20 ומשהו שנה אני עושה את זה, ולא קורה שום דבר, זה לא מזיק בשיט. יש... אנשים שחושבים שמכיוון שבמצב הזה האשכים נמצאים בתוך הגוף עצמו, אז הם קצת מתחממים, אז יכול להיות שזה יפגע בפוריות לזמן קצר.
כן.
זה יכול להיות שזה יפגע בפוריות לזמן קצר, אבל העובדה היא שזה לא פוגע בפוריות. לי יש שתי ילדות, הרבה מאוד אנשים שעוסקים בדרג, יש להם ילדים, זה לא משהו שצריך לדאוג ממנו, פשוט צריך לעשות אותו בזהירות. אותו דבר גם נגיד, כשמופיעים דרג קינגס, צריכים להסתיר את השדיים שלהם, אז יש משהו שנקרא ביינדר, שזו תחבושת מיוחדת, באמת גופיית לחץ מיוחדת, יש כאלה שמשתמשים ב... מסקין טייפ או לויקופלסט, כדי להדביק את החזה.
בעצם גם טרנסים וטרנסיות שהם בשלב של התהליך, אז הם עושים את הדברים האלה בעצם.
כן, זו טכניקה מאוד מאוד דומה, נכון. יש הרבה מאוד טרנסים שמשתמשים בביינדר, יש המון טרנסיות שמשתמשות בתחתוני קיפול מאוד מאוד דומים. זה מאוד מאוד נשנה, גם הטכניקה למשל של איפור, של לעשות איפור של מחשוף, או של מבנה שרירי, שמזוהים גברים, גם, זה טכניקת איפור מאוד מאוד דומה. במקרה שלי, אני פחות צריך את האיפור הזה, כי אני משתמש כבר בחזיית סיליקון של חזה מזויף, שממש מגיע צווארון גולף, פשוט כי אחרי 20 ומשהו שנה שאני עושה את זה, נמאס לי לגלח את עצמי מכף רגל ועד ראש. אז אני מסתפק בגילוח הפרצוף ובהסתרת הגבות באמצעות איפור. אני חייב להגיד שזה פתר לי הרבה מאוד דברים, כי היו פעמים שאשכרה הייתי נמנע מלהיכנס לדרג בגלל הגילוח, כי אני פשוט סובל מזה.
כי זה מגרד אחר כך.
זה הדבר הכי שנוא עליי, יש לי אור רגיש, יש לי שערות זיפים קשים.
אז למה לא שעבה או לייזר?
כי שעבה לא מורידה כמו שצריך, ולייזר אני עשיתי אבל לא מספיק, כאילו מה לעשות, בורחתי גנטית עם פרווה.
תגיד, למה תרבות דרג, נגעת בזה קצת, אבל זה, אני טועה, למה היא כל כך מזוהה עם קהילת הלהט"ב בעצם? למה הן הולכות ביחד הרבה פעמים? למה נראה מלכות דרג במצעדי גאווה? למה מפלגות כמו נועם כל כך כועסות על מלכות דרג?
אוקיי, אז שלוש שאלות שונות. קודם כל, היסטורית, היה לנו רגע בשנות ה-90 שבהן פתאום כולם עשו דרג. כולם עשו דרג. דרג פתאום לרגע אחד לא היה מזוהה עם הקהילה. זה היה רגע חריג, אבל זו הייתה חוויה מעצבת להרבה מאוד מאיתנו, אז פתאום אנחנו שואלים את השאלה הזאת של, רגע, מה פתאום? אני אומר, זה הדבר הכי טבעי, כי בדרך כלל אנשים מהקהילה בולטים החוצה מכל מיני סיבות בהקשר של אי-ציות מגדרי.
נכון.
ודרג זו דרך מאוד מאוד בטוחה לבדוק ולבחון את התחושות של המיניות, את התחושות של המגדר. זו דרך מאוד כיפית לגלות את זה, זו דרך מאוד מאוד צבעונית וססגונית, וזה מהבחינה הזאת מאוד מאוד הגיוני וטבעי שזה יהיה חלק ממשהו שהוא יותר קשור לגאווה. זה היסטורית. למה אנשים כדוגמת מפלגת נועם או שמרנים אחרים ברחבי העולם כל כך מתנגדים לדרג, קודם כל אני מרשה לעצמי להניח שמבחינתם אין הבדל בין דרג לטרנס. אני רוצה להניח...
שזו טעות נורא שכיחה בחברה עדיין.
נכון. אני רוצה להניח שהם גם לא רוצים להבין, אבל אני גם רוצה להניח שבסופו של דבר אין להם מפורשות כוונה רעה. זאת אומרת, בניגוד לרוב חבריי וחברותיי, נגיד בשמאל הפרוגרסיבי, אני לא מדמיין את אבי מעוז יושב באיזשהו, באיזושהי מערת התקרקעית מול מחשב ועושה ומלטף חתול קרח, בואו נראה איך נחזיר את החברה אחורה 1,000 שנה. לא, אני לא חושב שזה מה שהוא רוצה לעשות. אני חושב שהוא באמת מאמין שזה יעשה טוב. אבל יש לנו בעיה של חוסר רצון להקשיב, חוסר רצון להבין שדברים השתנו. קודם כל, כל הפרוגרסיביות נקרא לזה, מאיימת על עמדות הכוח של אותם גברים, שמרנים וכל השותפים והשותפות שלהם. קודם כל, זאת אומרת, אם בעצם אנחנו מבינים שההתנהגות של גבר ואישה היא קונסטרוקט חברתי, ואם אנחנו מבינים שההגדרות הביולוגיות של גבר ואישה גם הן קונסטרוקט חברתי, זה מפוצץ לנו את המוח, כי אנחנו, רגע, אז מה כן אמיתי? זה שזה קונסטרוקט חברתי לא אומר שזה לא אמיתי. גם כסף זה קונסטרוקט חברתי.
נכון.
הוא עדיין דבר אמיתי. זה שאנחנו צריכים לשחרר מתוך ההגדרות הקשות והנוקשות האלה של איך גבר ואישה אמורים להתנהג, זה לא אמור לאיים על אותם אנשים. העובדה היא שזה מאיים כי הם בנו את עצמם בין היתר על בסיס דיכוי ולהגיד לאחרים איך להתנהג. דרג מהבחינה הזאת נמצא בחזית. אנחנו הכי בולטים, אנחנו הכי צבעונים, אנחנו הכי ססגונים,
הכי מנצנצים.
אנחנו הכי מנצנצים ואנחנו הכי לא ברורים מה זה, זה גבר, זה אישה, מה זה פה. הבעיה, מה שמחרפן, זה שאנחנו אומרים, בניגוד למיתוס של כולנו דומים ולכן מגיע לנו שוויון זכויות, אומרים לא, אנחנו לא דומים ועדיין מגיע לנו שוויון זכויות וצדק.
בום.
לא רק זה, אלא גם ילדים מעדיפים להסתכל על דרג קווין מנצנצת צבעונית וכיפית ומחייכת, מאשר להסתכל על גברים משעממים שאומרים להם איך להתנהג.
נכון.
דרג הוא כלי חינוכי מאוד מאוד חשוב. דרג הוא כלי חינוכי מאז ומעולם.
אוי, מה אני אלבש? אולי שקט חדש עם שושנה בדש, זה סטייל כמו משובח,
ברור.
בנות פסיה היו בפסטיגל, בנות פסיה היו בהכל אגדה, ואיכשהו גדל פה דור שלם שעדיין ייצר ילדים ולא כולם הומואים. וואו, מדהים. וגם ההומואים עדיין מייצרים ילדים, מדהים. לא להאמין, גם הלסביות מייצרות ילדים, גם הביסים וגם הטרנסים. יש לי כל כך הרבה חברים טרנסים וטרנסיות שדבר ראשון שהם עשו לפני שהם התחילו את התהליך, זה הם דאגו שהם יוכלו לעשות ילדים. קודם כל. מעבר לזה, יש פה משהו שמאיים, ואני לוקח את הדוגמה הזאת מחול, יש את מה שאומרים שזה כן דרג וזה לא דרג, ובעצם שניהם דרג. אני אקח כדוגמה את גברת דאוטפייר.
Hello.
Hello. I'm calling in regards to the ad I read in the paper.
Could you tell me your name?
My name? Doubtfire.
I beg your pardon?
Doubtfire, dear? Mrs. Doubtfire.
Well, I look forward to meeting you.
Oh, lovely, dear. Me too.
Bye-bye.
Ta-ta.
יש בלוגר שמרני שנתן הסבר ארוך למה גברת דאוטפייר זה לא דרג. Bottom line. זה מבוצע על ידי שחקן סטרייט, רובין וויליאמס, הגדול מכולם.
באמת. מתאבד.
הסיפור הוא סיפור שבימינו אנחנו יודעים להגיד, הוא סיפור מאוד מאוד בעייתי, על גבר נורא נורא נואש עם הרבה מאוד בעיות, שלא יודע לקבל את הלא של גרושתו. אוקיי, בסדר, נניח לזה, אבל הסיפור עצמו, הוא עדיין מדבר סיפור, וואו, הוא כל כך אוהב אותה ואת המשפחה שלו ואת הילדים שלו, אז תראו מה הוא עושה בשביל זה.
נכון, כמה הוא מקריב.
בדיוק, אוקיי, סבבה, נניח. וגברת דאוטפייר לא בדיוק עונה על הצו יופי המערבי של מה מושך. לעומת זאת,
כי סבתא.
וזה ממש בסדר אם מישהו נמשך לגברת דאוטפייר, גם בסרט הם הכניסו שם רגע קומי של משיכה אליה, וזה בסדר, וזה נהדר, ועם הכל בהסכמה נלהבת יופי, אבל לעומת זאת, מגיעות קיי לונג, תלולה בונט, שהן יפהפיות באופן...
הן מלכות דרג ישראליות למי שלא מכיר מכירה.
כן. הן יפהפיות בדרך לא נורמלית. מגיעה סוזי בום שהיא מרשימה ותמירה ויש לה רגליים של דוגמנית. אבל היא לא מנסה בשום צורה ואופן להיות סקסית. הן עושות פשוט דרג שונה, תלולה קיי וסוזי, עם כל אחד הן עושות דרג שונה. או אני מגיעה עם הדמות שלי שהיא מאוד מאוד אסיסית, נקרא לזה ככה. נכון, היא עגלגלה והיא מאוד, מאוד ברור שזה לא... אישה, ולא בדיוק עונה על צווי היופי המערבי, אבל זה, עדיין יש בזה משהו מאוד סקסי, במיוחד עם החזה בחוץ וכל זה. ויש בזה משהו מאיים, כי זה מבלבל לרגע, כי רגע, וואו, אני מסתכל על זה ואני חושב שזה יפה, אוי ובוי, מה זה אומר עליי.
בטח אם אני נמשך לזה קצת.
אני לא אומר, אני אפילו לא רומז על המשיכה. אני מצביע על הסכנה. עכשיו, ברור שכל הומופוב הוא גם הומו, כי... בעצם ההגדרה של המילה הומופוב, הומו, הומוסקסואל, הומופוב, סוגים אחרים של הומו. אבל אני מדבר על הרמה מאוד מאוד בסיסית. כשיש גבר שהוא לא הומו, הוא סטרייט, והוא רואה, שוב, לא נדבר על מלכות ישראל, נדבר על רופול, שהיא סופר מודל לכל דבר ועניין, והוא אומר, וואו, זה יפה. לא נמשך, זה יפה. זה עושה במוח קצת... עכשיו, אם זה איזשהו גבר שהוא בטוח בעצמו מספיק, והוא לא מאוים מדברים נורא בכל... וואו, איזה יופי, אני מסוגל להעריך את היופי הזה. אני גם יודע שאני לא נמשך אליו מינית, אני גם יודע שזה יורד בסופו של דבר המסכה הזאת. אני יודע שזה מסכה.
כן, כן, כן.
אני לא חושש מזה שאני אתפתה. בסופו של דבר, חלק מהעניין, אני לא מדבר על אבי מעוז עצמו, ואני לא מדבר על מפלגת נועם עצמה, אני מדבר על האנשים שמקשיבים למסרים שלהם. המסרים האלה נופלים על אוזניים מאוד מאוד קרויות, כי אנשים מפחדים משינוי, ואנשים מפחדים שיקרה משהו רע לילדים שלהם. אני יכול להגיד בוודאות של 100%, 100%, שעת סיפור בדרג היא הרבה יותר בטוחה לילדים שלכם, מאשר כל טקס דתי שהוא, ומאשר רוב מוחלט של כל האירועים הקהילתיים שאתם אי פעם תהיו בהם.
וואו.
וזה נחרץ באופן של כאילו ב-200%. המקסימום שהילדים שלכם יצאו משעת סיפור בדרג, זה עם 3 דברים. דבר ראשון, נצנצים בשיער, מתנצל, זה קשה.
זה לא יורד.
זה לא יורד, אני מבין. דבר שני, עם איזושהי פתיחות למשהו שהם לא היו פתוחים אליו קודם, או שכן כבר היו פתוחים אליו קודם, כי הם רואים את זה בכל הזמן, בכל ערוצי ילדים שלהם. ודבר שלישי, הם יצאו עם חוויה נקודתית. הם לא מתבלבלים כתוצאה מזה בזהות המינית או הזהות המגדרית שלהם. אין, זה לא קורה. מקסימום יגלו על עצמם משהו, ואז תשמחו בשבילם. תמיד בשעות סיפור האלה, הילדים הרבה יותר מתבלבלים מזה שהם רואים את אלזה, כי אני מתלבש הרבה פעמים בשעת סיפור בתור אלזה, והם לא מבינים למה אלזה בסרט נראתה כל כך רזה ודקיקה, ואז פתאום היא נראית קצת שמנה, ואז אני מסביר להם...
אבל זה טוב, זה בדי פוזיטיב.
בדיוק. אז אני מסביר להם, אבל הם לא שואלים לרגע אחד, רגע, למה גבר משחק את אלזה? הם לא שואלים את זה. תמיד יש את האח הגדול או האחות הגדולה ששואלים, רגע, אתה בן או בת? ואז אני בכיף גדול, אני אומר להם, גם וגם, לא ולא, למה לא? ואז הם מתבלבלים והולכים. אבל הילדים האלה הם כבר גדולים, הם כבר הורעלו. אז מהבחינה הזאת, אין שום סכנה בדרג. לא כל הדרג מתאים לילדים. לא כל הדרג הוא מהפכני ומתקדם. יש דרג שהוא מדכא ומשמר. יש הרבה פעמים שדרג...
יפה שאתה מודה בזה.
כן, כן, כן. יש הרבה פעמים שדרג הוא מיזוגני. יש הרבה פעמים שדרג הוא שוביניסטי. זה נכון. אבל בסופו של דבר אין סכנה. הסכנה היא להגיד לאנשים מה לעשות. הסכנה היא להגיד לאנשים איך להתנהג. והסכנה היא... שאותם אנשים ינעלו באותה בועה, ואחרי זה יזיקו לעצמם. ודרג משחרר אותנו מזה.
גיל נווה, אתה מהממת. תודה. וואו, איזה כיף היה לי.
תודה רבה רבה, היה לי מאוד מאוד כיף. ותשתחררו, קצת נצנצים, אולי מזיקים לסביבה, אבל לא מזיקים לעולם.
תודה רבה רבה.
תודה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.